שמח להגיע כאן למקום הקדוש הזה, וזה כבר נהיה מסורת מבורכת כל פעם שאני מגיע למיאמי, ואני מתבקש על ידי ידיד נפשי, גדעון הצדיק, שאנחנו נבוא לבית שלו ונעשה כאן שיעורים. וכבר גיליתי דעתי שלעניות דעתי שיעור תורה צריך להיות בבית כנסת לכתחילה, אבל הגדולה אהבה שמקלקלת את השורה, ואני אף פעם לא מסרב לגדעון. הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום כמובן זה המצב העגום בארץ קודשנו. המצב הולך ומדרדר, והמתקפת פתע הזאת שקרתה בשמחת תורה, שבמקום שאנחנו נשמח ונרקוד עם ספר תורה, אנחנו היינו צריכים לקבור מתים ולזהות חללים ולהגיע למצבים מאוד מורכבים שלא שיערנו בדמיונות הכי פרועים שלנו שיגיע מצב כזה בשנת 2023. לא תגיד עכשיו אתה נמצא ב-1970, אתה מדבר עם המכשור הכי חדיש, עם המצלמות הכי חדישות, עם הגדרות הכי ממולכדות, ועדיין הצליחו מחבלים, למעלה מ-2000 מחבלים, להיכנס ככה לארץ ישראל ב-5-6 שעות, לעשות מה שהם רוצים, לרצוח, לטבוח, להשמיד, לאבד, להרוג את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד, וגם שללם לבוז. הרי נכנסו גם עזתים מתוך עזה וגנבו כל מה שרצו מתוך הקיבוצים, מתוך היישובים. ולא רק זה, האבסורד הכי גדול זה שהם נכנסו אפילו לבסיסי צה"ל, ואיך הם ידעו איפה נמצא הבור של הבסיס, איפה נמצא המפקדה. הרי צה"ל הביא אותם בתור עובדים פועלים אזרחיים שיכנסו לתוך הבסיסים ויבנו להם בתוך הבסיסים. אתה מבין לאן, איזה אבסורד זה? שצה"ל הכניס אותם לבסיסים והם הלכו והשתנקרו עליהם וגילו איפה הכל נמצא. והכי מופרך שכל כל המהלך הזה הוא כבר מתוכנן היטב כבר למעלה משנה אצל החמאסניקים. הם גם הצעירו על זה באלג'זירה, הצעירו על זה בתוכניות שלהם, בטוקשור הערבי שלהם, והמדינה שותקת. והשאלה הגדולה, איפה היה הרמטכ"ל, איפה היה ראש ממשלה, איפה היה המפכ"ל של המשטרה, ראש אכ"א, ראש המוסד, איפה המודיעין הישראלי, שר הביטחון, אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע. אתה מדבר פה על שערורייה בהיקף עצום שאי אפשר אפילו לתפוס אותה. אף אחד לא יודע. ואתה יודע מה? מלא היו הישראלים הנוותנים, אז אותה הייתי שותק. אבל איזה גאווה, המדינה שלנו, הצבא שלנו, המודיעין שלנו, ואנחנו, והכי חזקים. אז איפה אתם? אז איפה אתם? אלא מה? מה אתה רואה? אם השם לא ישמור עיר, שבשקת שומר. אין כלום. אני אומר לכם, אני בא מארץ ישראל, אנשים מפוחדים, אנשים מבועלים, אנשים הולכים עם הראש באדמה. המורל הלאומי בקנטים. למה? היו בטוחים שיש מי שישמור עליהם, היו בטוחים. מי שבאמת בוטח בבני אדם, אז יש לו הרבה סיבות למה להיות בקנטים, כי אתה בוטח בבן אדם. הגמרא אומרת בבא בתרא צדיק א' עמוד ב', ארור הגבר אשר יפתח באדם. מי שבוטח בבן אדם, אומרת שם הגמרא, הקדוש ברוך הוא שם אותו בידיים של בני אדם. אתה חושב שאלה ישמרו עליך? אתה רואה, מי יודע אם לא את עמי ואת מולדתי נמכרנו לעבדים, כמו שאומרת אסתר. אתה יודע אם לא היה שם איזה משטף מבפנים? הרי שערורייה כזאת לא יכול להיות שלא היה משטף מבפנים. ומה אתם חושבים? שהקימו ועדת חקירה, אז זה יתגלה באמת מה היה שם בפנים? הרי כל המדינה הזאת מכסים אחד על השני. זה הכל מכסים אחד על השני. רק הוא בשמיים יודע מה באמת קורה. וזה גם שהביא לנו את זה, כזו מתקפה עם כאלה רוצחים וכאלה טרגדיות איומות מקיר לקיר. אני לא אשתף אתכם עכשיו בשאלות ששואלים אותי הלכה למעשה כתוצאה והשלכה מכל הטרגדיה הזאת. זה עוד ברחמים. אם הם היו עושים יד אחד ויום פקודה עם חיזבאללה, עם איראן, עם טורקיה, עם רוסיה, עם סין, עם ערביי ארץ ישראל, מחמישה חזיתות, לא היינו יכולים בכלל למצוא ידיים ורגליים. אני לא יודע אם היה היום מדינת ישראל. זה רק עוד ברחמים, אומרת הגמרא, כשבעל הרחמים פוגע, הוא לא פוגע בנפשות תחילה. בהתחלה הוא מביא דברים קלים, לאט לאט יותר כבדים, עד שהוא מביא משהו ממש כבד. אם הם לא יתעוררו, המדינה הזאת לא תתעורר מהמלחמות הפנימיות שהיה בתוכה, ואחרי המלחמה הזאת עוד פעם יחזרו לערוף אחד את השני את הראשים שלהם. למה? כי אחרי התור חייב להיות פוסט טראומה. הרי אחרי כזה תאו גדול, חייב להיות איזה פוסט טראומה, וכל אחד יאשים את השני. הוא יאשים את ביבי, איפה היית? 15 שנה אתה בשלטון, 13 שנה אתה בשלטון, איך נתת לדבר כזה להתקיים? שלחת להם תקציבים, אמרת שהם מורתעים. הוא יגיד, רגע, אבל אתה עשית עסק עלוב עם חיזבאללה, יאשימו את לפיד, הוא יאשים תאו, ועוד פעם מלחמות. ואם יהיו עוד פעם מלחמות, הרי על זה בדיוק נחרב בית המקדש. בדף ת' במסכת יומא, הגמרא אומרת שמה שבית שני נחרב על שנאת חינם. החברה הישראלית הפסיקה לתפקד, הם שנאו אחד את השני, הם היו רוצחים אחד את השני. אפילו הכהנים, כדי להיות כהן גדול, דף י' ח' במסכת יומא, הגמרא אומרת שמה, וגם בט' במסכת יומא, היו רוצחים הכהנים אחד את השני כדי להיות כהן גדול. ועד שהקדוש ברוך הוא אמר, החברה לא יכולה להתקיים ככה. שנאת אחים, והחז"ל אומרים, יותר גדול מגילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, שעל זה נחרב בית ראשון, היא שקולה לשנאת חינם. ושנאת חינם זה שאחר לא חושב כמוני, אנחנו לא מאותה מפלגה. אז כל אחד אומר, אני אמשול, אני אשלוט, ואז מה שקרה, אתה רואה שנחרב בית המקדש. והיום אין לנו בית המקדש כדי שיחרב. וחז"ל אומרים ביומה בדף ד' בירושלמי, כל דור שלא נחרב נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. או לפי הדקדוק מעלה עליו, כאילו הוא החריבו. אז אתה רואה שהמצב על הפנים. אז הקדוש ברוך הוא רצה להחריב את ירושלים כדי לעורר אותם. מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא לא הביא מכה פתאום. לא פתאום נחרבה ירושלים. מה היה? אומרת הגמרא בדף למתת מסכת יומה, 40 שנה קודם חורבן בית המקדש, היה כוכב שביט בצורת חרב מעל ירושלים. זאת אומרת, 40 שנה אנשים היו הולכים ברחוב, רואים כוכב בצורת חרב מעל הבית מקדש. היו יודעים, זה לא דבר טבעי, שכוכב בצורת חרב נמצא שם. אומרת הגמרא שבא לעורר אותם שיחזרו בתשובה ולא חזרו בתשובה. 40 שנה לפני שנחרב בית המקדש, היו דלתות בית ההיכל, היו היכל, הדלתות של ההיכל נפתחות מעליהם בלילה. כאילו איזה גוסט פתח אותם והיו דופקות, וכל תושבי ירושלים בלילה היו שומעים את טריקת הדלתות, עד שגער בהן רבן יוחנן בן זכאי ואמר לו, איכל איכל, מפני מה אתה מבעית? כבר התנבא עליך עידו הנביא, פתח לבנון דלתך ותאכל אש בארזיך. ואז דלתות ההיכל נרגעו. 40 שנה לפני שנחרב בית המקדש, לא היה השעיר המשתלח מתגלגל עד למטה. בדרך כלל כשהשעיר המשתלח היה מתגלגל, אומרת הגמרא יומא ס"ז, היו לוקחים את כל את השעיר הזה, הכהן הגדול היה סומך עליו, כל הארונות של כל עם ישראל הולכים על השעיר הזה, לוקחים אותו עד לצוק, מגלגלים אותו בצוק, לא היה מגיע לחצי הצוק עד שהיה נעשה איברים איברים. היינו כל כיתות החיצוניים היו קופצים על השעיר הזה וקוראים אותו מכל הכיוונים במקום לקרוע את החוטאים. אומרת הגמרא, 40 שנה לפני שנחרב בית המקדש, השעיר היה מתגלגל את כל הצוק והיה נשאר חי למטה. לומר לך שהחיצונים לא הסתפקו בשעיר, הם רוצים את הבני אדם בעצמם. הם לא רוצים את השעיר. אתה יודע מה זה? עד שהוא היה יורד עם סנפלינג למטה ורוצח את השעיר, הורג אותו, עושה אותו טריפה. למה? כי הכל הולך לקליפה, והקליפה אוהבת רק טריפות. אז הוא לא היה שוחט אותו, כמו שלמדנו על עגלה ערופה בסוף פרשת שופטים. 40 שנה קודם שנחרב בית המקדש, הגורל לא היה עולה להשם בימין. תמיד היה עושים את הקלפי של הכהן הגדול, אם היה עולה הוויה, צריך להיות שם, יש שם אחד הוויה, אחד לעזאזל. היה הוויה עולה בימין, היו יודעים שהקדוש ברוך אוהב אותנו. היה עולה רק בשמאל השם הוויה. היו יודעים שהקדוש ברוך הוא כועס עליהם. 40 שנה קודם שנחרב בית המקדש, לשון של זהורית לא הייתה נהפכת מאדום ללבן. הייתה נשארת אדומה, שנאמר אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אם יעדו מקתולה כצמר יהיו, לא נהיה כצמר, לא נהיה לבן. ואומרת הגמרא, בשביל מה הקדוש ברוך הוא הביא כל כך הרבה סימנים? על מה הסימנים האלה באו? שאחזרו בתשובה ולא חזרו בתשובה. תראה כמה סימנים חז"ל הביאו, כמה הקדוש ברוך הוא לא רצה להחריב את בית המקדש. אתה יודע מה זה לבוא להגיד להחריב את בית המקדש? היו אומרים להם, היה ירמיה עוד בבית ראשון, היה אומר להם בית המקדש יחרב, אמרו לו, די, השתגעת. בית המקדש יחרב? נראה לך שיחרב? זה כמו שאני אגיד, היום ארצות הברית ייפול, לא יהיה ארצות הברית. יש דבר כזה? מי יאמין לדבר הזה? מה זה נבואת זעם הזאת? מישהו יאמין? אף אחד לא יאמין. אם אני אגיד לך שמדינת ישראל עומדת לי פה, לא יהיה מדינת ישראל. נגמר, לא יהיה מדינת ישראל. אתה תאמין לתסריט אימים כזה? אתה תאמין לתסריט בלעות כזה? כשבא ירמיה הנביא ואומר להם, תשמעו, הבית עומד להיחרב, בית המקדש ייחרב, הם לא האמינו, הם אמרו, זה לא יקרה, השם לא ייתן לזה לקרות. והשם לאט לאט, טיפין טיפין, זילג להם כל מיני סימנים שיחזרו בתשובה. אם זה הסעיר, ואם זה הלשון של הזהורית, ואם זה החרב מעל ירושלים, ואם זה הדלתות נפתחות, לומר לך שאין שמירה בכלל על הבית. כלום, ולא חזרו בתשובה. וכשבן אדם לוקח את זה, בדיוק רואה את אותם מאפיינים, מה שהקדוש ברוך הוא הביא עלינו כאן. אתה רואה כאן שהקדוש ברוך הוא לא מביא מכה מיד. זה הלשון של זהורית. מה שעכשיו 1400 נרצחו, ועוד מי יודע כמה עוד נמצאים שם, למעלה מ-200 שבועים, זה המכה הראשונה. יהיו בסדר, לא צריך את המכה השנייה. לא יהיו בסדר, יבוא מכה נוספת. ואל תגידו שאני לא אמרתי, כי אני לא אומר את זה מעצמי, אני מביא לכם את כל מה שחזל מביאים, אני מביא לכם את זה לחיים, אני מנגיש לכם ומשיק לכם את מה שכתוב בזוהר ומה שכתבו המקובלים ומה שכתבו רבותינו. מכה השם נותן מכה, ואם הוא מביא מכה וזה כואב, תחזיר את עצמך למקום. דף נוני מסכת ברכות עמוד א', לא נבראו רעמים, יש לפעמים רעמים בשמיים כשיורד גשם, אלא ליישר הקמומיות שבלב. לפעמים יש רעם, בום! אז בן אדם שומע את הרעם, ופתאום הוא מחזיר את עצמו, לקו היושר. אומרים חז"ל, הרעמים שהשם נותן בעולם, כמו אותו רעמים שהוא נתן במלחמה הזאת, בשמחת תורה, זה בא ליישר את הלב. אתם יודעים כמה אנשים התחזקו? כמה אנשים הפסיקו לחתום? כמה אנשים, המצרך הכי יקר היום במדינת ישראל, שכמעט אין להשיג אותו, ציציות. איפה שאתה לא הולך, אנשים קנו את כל הציציות, הכל הלך לחיילים, וכל האנשים מתחזקים. מה קרה? ויקבע השם צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש בצדקה. מה זה אומר את הגמרא י"ב עמוד ב' מסכת ברכות? ויקבע השם צבאות במשפט, כשהוא עושה משפט, אז הבריות פוחדות ממנו. בקרובי הקדש, כשהוא הרג את נדב ואביהו, פתאום כולם נרגעו, פתאום כולם הבינו, בונה, צריך להתחזק. אבל כשנותן להם לחיות ולעשות מה שהם רוצים, ולהתעולל, אז תראה מה המצב הזה. אני שואל אתכם, יכול להיות בעולם דבר כזה שהקדוש ברוך הוא לא שמר עליהם? איפה הקדוש ברוך הוא היה בסיפור הזה? איפה הוא היה? איפה הוא היה? והוא לא הביא מכב... הוא נתן להם לריב, רבו, ובאו כל מיני ראשי ממשלות, לא רוצה להזכיר את השמות שלהם, שהם רשעים מרכב, שמימנו את כל ההפגנות האלה נגד המדינה, והחמאסניקים בעצמם, מה הם אמרו? הם אמרו שכל מה שחיזק אותם זה בגלל שהחברה הולכת ונקרעת. הם לא האמינו בכלל שהמדינה תיכנס לתוך עזה. למה? הם חשבו שיש להם מגנים מבפנים, יהודים ערב רב, מבפנים שיגנו עליהם. אבל מה אתה רואה מכאן? מה המסקנה? אין לך על מי לסמוך. השם לא מביא מכה בבת אחת, אלא הוא מביא אותה בטיפים טיפים. תתחיל להתארגן למה הולך להיפתח מערכה. מה שקרה עכשיו זה רק הפרומו של מה שהקדוש ברוך הוא מתכנן לעשות בעולם. חייב שיהיה מלחמה. ולא מלחמה רגילה, מלחמה כלל עולמית. זה חייב שזה יהיה. לא יהיה מדינה אחת שתישאר ניטרלית. כולם ישאבו לבפנים. הגמרא אומרת את זה, בדף י"ז עמוד א' במסכת מגילה, הגמרא אומרת מלחמה, התחלה, הגאולה היא. מה, איך תבוא הגאולה? רק על ידי מלחמה. למה שלא יבוא בנחת? אז הרמק מביא ארבעה סיבות, למעשה זה שלושה סיבות. למה? שלוש סיבות. למה הגאולה צריכה לבוא במלחמה? למה זה לא יכול לבוא, פתאום יבוא המשיח, יהיה רעידת אדמה, כולנו נעלה על כנפי נשרים לארץ ישראל, ונגיע לשם וחיו באושר ואושר. למה זה צריך לבוא במלחמה? אז הדבר הראשון שכותב הרמק זה להיפרע מאומות העולם. אלה אומות העולם, סנחריב, הגמרא אומרת סנחריב עלה ובלבל את כל עשרת השבטים, הגלה אותם. עד היום כל מה שיש עם ישראל זה רק בנימין ויהודה. ואיפה עשר השבטים? ראובן, שמעון, לוי, יששכר, זבולון, איפה כולם? מאחרי הרי החושך. יש מקום בעולם, מתחת לאדמה או בתוך איזה יערות של אמזון, לא יודע מה. ושמה נכנסים כל עשרת השבטים, כשיהיה מלחמת גוג ומגוג הגדולה ונצטרך סיוע, הקדוש ברוך הוא מוציא את כולם. הסנחריב בלבל את אומות העולם, סנחריב גיגלה את עשרת השבטים. נבוכדנצר החריב בית ראשון, נבוזראדן היה שר הטבחים שלו, טיטוס החריב בית שני, אבא שלו אספסיאנוס החריב את כל הגליל ורצח קהילות שלמות של יהודים. אחר כך היה אדריאנוס קיסר, שהוא בכלל הפך את כל ירושלים לאליה קפיטולינה, אלת היופי. זה היה אדריאנוס. לופיאנוס קיסר, שהרג את העשרה הרוגי מלכות, רבי עקיבא, רבי חנניה בן תרדיון, רבי ישמעאל כהן גדול, רבן שמעון בן גמליאל, כל העשרה הרוגי מלכות, זה היה לופיאנוס. כל אלה, הקדוש ברוך רוצה להיפרע מהם. מה עושה? אומר הזוהר חידוש, דף נ"ח עמוד א', זוהר פרשת, נ"ח עמוד ב', זוהר פרשת בשלח, אומר שם הזוהר שהשם יחזיר את כולם לגלגול, להיות ראשים של אומות העולם של הדור האחרון. זאת אומרת, אם יש לך כל מיני אנשים שהגיעו לנקודות מפתח, קודקוד, ראש הפירמידה, אלה הגלגולים של אותם רשעים, ויעלה את כולם לירושלים למלחמה, ויעשה איתם מלחמה. עכשיו, המלחמה, בגמרא צדיק זין, עמוד ב' במסכת סנהדרין, הגמרא אומרת שם, לא קורא לזה מלחמת גוג ומגוג. דרך אגב, גוג ומגוג, אם תראה 70, לומר לך שכל 70 אומות העולם יעשו יד אחת על ישראל. בהתחלה היו כאלה שיצדדו לטובת ישראל, אחר כך, כשישראל לא תנגן לפי החליל שלהם, כי היא תרצה להגן על עצמה, אז לא יהיה ברירה, כולם יישאבו למלחמה וכולם יבואו עלינו. אז אם זה ככה, שואל המדרש, אפשר כבשה אחת בין 70 זאבים? מתרץ המדרש, אם לכבשה הזאת יש רועה ששומר עליה, יכול להיות שהיא תשרוד. שנאמר, השם רועי לא יחסר. כל האומות יבואו לירושלים, והגמרא אומרת שמה, זה פלא, זה גמרא בסנהדרין צדיק זין, מלחמות גוג ומגוג, היא לא קורא לזה מלחמת. ולמה מלחמות? כי המלחמה יש לה שלוש פעימות. תזכרו, אני אומר לכם רק מה שכתוב, אני לא מביא משלי כלום, אני מזכיר מקורות. יחזקאל למד ח', יחזקאל למד ט' וזכריה י"ד. ליחזקאל למד ח', שם מתוארת מלחמה בגבולות ארץ ישראל. זה מה שאנחנו רואים עכשיו. עזה זה בקצה של ארץ ישראל, חיזבאללה זה בקצה של ארץ ישראל, אלה מלחמות שיהיו בגבולות ארץ ישראל, זה הפעימה הראשונה של מלחמת גוג ומגוג, וכבר אני הזכרתי את זה בשיעורים שלי את רבי גאון לפני 1200 שנה, שהוא כותב שגוג ומגוג ייפתח בסוכות ויגמר בפסח. הוא לא, ואיפה תראה את הרמז, הוא אומר, בהפטרות של החגים האלה. בהפטרה של סוכות אתה מוצא שהקדוש ברוך הוא אומר, שמה, ויצאתי ונלחם ביום ההוא, כי לחמו ביום קרב, ביום בו גוג על אדמת ישראל, תהליך חמתי באפים, לא באש עברתי דיברתי. זה מה שאתה קורא בשבת גוג ומגוג, בשבת חול המועד על גוג ומגוג, וגם ביום טוב של סוכות. אבל בפסח אתה מפתיר את חזון העצמות היבשות של יחזקאל, הנה אנוכי פותח את קברותיכם עמי, והעליתי אתכם אל אדמת ישראל, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם והוציא אתכם. תפתחו שם, תראו את יחזקאל. אז הוא אומר, רב אי גאון, קבלה בידינו איש מפי איש, שגוג ומגוג ייפתח בסוכות, ותחיית המתים תהיה בפסח. עכשיו, הוא לא אומר שזה אותה שנה, זה יכול להיות שנה אחרי, שנתיים אחרי, הכל לפי המאזן של הזכויות והעבירות שלנו. יש שלוש פעימות למלחמה. פעימה ראשונה נזכרת בנביא יחזקאל, פרק למד ח', ששם מדובר על גבולות ארץ ישראל. פעימה שנייה נזכרת ביחזקאל המתת, שם מוזכר מלחמה בערי ירושלים, והמלחמה העיקרית, החלק העיקרי שלה, מוזכר בנביא זכריה, פרק י"ד, וזה שם המלחמה בירושלים עצמה. אז אם יש לך שלוש פעימות, פעימה ראשונה יחזקאל למד ח', יחזקאל למד ט' פעימה שנייה, זכריה י"ד, גבולות ארץ ישראל, הרי ירושלים, ירושלים עצמה. ואז רק בסוף המערכה בירושלים עצמה, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה. ואז הוא באמת יושיע ויגל ויצא השם ביום ההוא וילחמו כיום קרב, והשם יש מלחמה והוא יושיע. אבל לפני זה הוא נותן לעם ישראל להסתדר לבד. ואתה רואה שהגמרא אומרת במגילה י"ז עמוד א' שהמלחמה, הגאולה חייבת לבוא במלחמה. ולמה זה חייב לבוא במלחמה? דבר ראשון, מה שאומרת הזוהר, מה שאומר הזוהר בנ"ח עמוד ב', להיפרע מאומות העולם. הם החריבו את הבית שלו, שרפו את ההיכל שלו, עשו מה שהם רוצים, החריבו את הילדים שלו, לקחו אותם למשחקי גלדיאטורים מול עריות, מה שעשה אספסיאנוס וטיטוס, דיברתי על זה בלי סוף בשיעורים שלי. מלא נפלו בחרב, 4 מיטות בדין, סקילה, שריפה, הרג, חנק, כולם סבלו. איך השם ייפרע מהם? אז בגוג ומגוג זה כאילו יהיה השליטה הסופית שהסמך מם רוצה לשלוט על עם ישראל, ואז השם ייפרע מכל אומות העולם. זה הטעם הראשון למה זה חייב לבוא במלחמה. טעם השני, זה, דרך אגב, זה גם בזוהר פרשת אמור, דף פ"ח עמוד ב', ושם הזוהר יותר מבאר שהקדוש ברוך הוא יצא וילחם איתם, כדאי לכם לפתוח את המקורות. זוהר בשלח נ"ח עמוד ב', זוהר אמור פ"ח עמוד ב', תראו בשתי המקורות האלה. מה שמעניין, זה הטעם הראשון למה זה חייב לבוא במלחמה. טעם השני, יש מלא ערב רב מתוך עם ישראל. אני שואל אתכם, איפה ההיגיון? שאתה רואה שבית משפט הוא לטובת הערבים ולא לטובת היהודים. אבל זה את המשפט, בית משפט של עם ישראל. איך יכול להיות שבאוניברסיטאות הפרופסורים ומרצים הם פרו-פלסטינים ולא פרו... אבל אתה בארץ ישראל ואתה מקבל מזכורת ממדינת ישראל, ואתה פרופסור שקיבלת את הדגרי שלך ממדינת ישראל, ואתה נגד מדינת ישראל. לפעמים אתה רואה דברים שמקוממים, איפה ההיגיון? מה ההיגיון לתת 50 מיליארד שקל לסונים שלך? אני הייתי, אתם יודעים, איפה שאתה לא הולך, הערבים נמצאים. פעם שאני ילד קטן, ערבי היה רק פועל בניין. מה היית רואה הערבים? היום הם רופאים, היום הם בבתי חולים, היום... אפילו בקניון הדר, בתלפיות בירושלים, נכנסתי לעשות קניות, מי ששומר שמה לבדוק אם יש נשק, זה ערבי. ערבי שומר נשק. הוא פה שואל אותך, הוא אומר לי, יש לך נשק? אמרתי לו, לא, אבל הבעיה שלך יש נשק. אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. היה איזה אחד בא לבית מלון, סיפר לי, הוא היה בבית מלון בירושלים, כל אנשי הצוות ערבים, כולם ערבים, אפילו במטבח, 19 אנשי, מתוך 20 אנשי צוות, 19 ערבים, אחד יהודי זה השף, כמה בשר שנתעלה מן העין, כמה יעינות נסך, כמה בעיות יש שמה בכלל, שאין לך, מה אתה יכול לעשות עם המצלמות האלה, מי מסתכל עליהן בכלל? אתה חושב שזה יעזור? אז הוא הלך למנהלת של המלון, אמר לה, תשמעי, כל המלון שלך פה ערבים. מלמעלה עד למטה כולם ערבים. אמרה לו, נכון, גם אני ערבייה, יש לך בעיה? אתה מבין? לא, אי אפשר היה להיפטר מזה. עכשיו אתה מבין שמה שהמדינה עשתה במשך 70 שנה, יחד עם הערב רב, כמובן זה היה חייב לתת את הידיים של הערב רב, זה הם גרמו לפסוק הגוי אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה. למה אנשים צריכים לברוח מהארץ כדי לעשות כסף בחוץ לארץ לקנות בית? כל הלוחמים האלה שנכנסים לעזה שמחרפים את נפשם, למה לא מגיע להם בית מתנה מהמדינה? למה הם צריכים לעבוד? טוב, מה הם יקבלו? מענקים? מה הם יקבלו? הנחה על הדירה הראשונה? מה הם יקבלו? הם הלכו לחרף את נפשם, למה המדינה לא יכולה לדאוג להם? זה חמור מאוד, אני לא מבין את זה, זה חוצפה. ומי לוקח את השמנת? אלה שנמצאים שם למעלה בכנסת. היה פעם איזה אחד, זה פרשת נוח. מישהו שאל, תשמע, נוח, הקומה הראשונה של התיבה, מה היה? זבל, נכון? הקומה השנייה של התיבה, מה היה? חיות. והקומה השלישית, מה היה? נוח והמשפחה שלו. אז מישהו שאל, אז למה שנוח לא יעשה קומה רביעית? למה צפיפות? שיהיה לו גם פנטאוס, מה הבעיה? שיהיה לו גם קומה רביעית. אז ענה לו, תשמע, כשהשכנים קומה ראשונה זבל והשכנים קומה שנייה חיות, מי ייתן לך אישור לבנות על הגג? אף אחד לא ייתן לך. אז זה ככה עובד. רבותיי, הצפיפות שיש במדינה זה היום ונורא, והיוקר היום ונורא, ומתקיים בנו דברי חז"ל בדף מ"ט במסכת סוטה, וגם בדף צדיק זין בסנהדרין. יוקר יאמיר, דור שבן דוד בא, פרוטח קלט מן הכיס, אתה רואה שהכל נהיה יקר. אז למה הקדוש ברוך הוא מביא את המלחמה הזאת? טעם ראשון, להיפרע מאומות העולם. יחזיר את כל המנהיגים, יביא אותם לירושלים, במקום משפט שם יהיה הרשע. מקום שהגנב נתפס, שם הוא נתלה. איפה הם החריבו? החריבו את ירושלים, חטאו לעם ישראל, רצחו אותם בירושלים, אז הוא צריך לשאוב את כולם לירושלים למלחמה, ומכולם הוא ייפרע מהם שם. ואומר המדרש, 7 שנים לא יהיה מנוח להם, 7 שנים אחרי הרצח, שהשם יטבח בהם, 7 שנים יהיה לעוף השמיים מאכל מהגופות של ההרוגים, מה שעתיד להיות. אז זה הטעם הראשון. טעם שני, כל הערב רב שנמצאים בתוך עם ישראל, שנותנים גושפנקה לגויים, שמעלים את אומות העולם, איך השם ייפרע מהם? צריך לעשות בירורים, לעשות סלקציה, מי מעם ישראל, לא מי לא מעם ישראל. היה פעם איזה רב אחד, שאל, איך יש לו כל מיני יהודים בתלמוד תורה, חלקם הם מחבר העמים, מרוסיה. אתה יודע, שאלו רוסיה, ברבות הטובה רבו אוכליה, באו גם כל מיני צ'ילי מילי שאמרו שהם יהודים, והם לא באמת יהודים, רק באו לקבל את החבילת הטבות בשנות 89-90, אתם זוכרים את העלייה של הרוסים לארץ ישראל? אז באו לשם, אז שאל הרבי, אמר, איך אני יודע? יש לי פה בתלמוד תורה מלא אנשים שהם מרוסיה. אז איך אני יודע אם באמת הם יהודים או לא יהודים? אז אמר לו הרב, אתה תסתכל, מי שלומד גמרא ומתנענע, תדע שהוא יהודי. ככה זה עובד. למה? בגלל שסוף סוף כותב מרא, הרמ"א גם מביא את זה בשולחן ערוך, הוא כותב, נוני, אומר שכשאדם לומד תורה, אז התורה היא כמו אש, התורה נמשלה לאש, דבריי כאש וכפטיש שפוצץ סלע. אז כשהוא לומד תורה הוא זז. אם הוא לומד תורה והוא לא זז, זה לא מרתיח אותו, אז תדע לך שזה, תבדוק אחריו, תראה שהוא לא מעם ישראל. איך שיהיה, מסנאיך ומחריבייך, ממך יצאו. איך השם יעשה סלקציה? על ידי המלחמה. אז מי ימות במלחמה? אלה שהם מהערב רב, שלא ראויים לראות את הגאולה, קדוש ברוך הוא מוציא אותם מעם ישראל. זה טעם שני למה צריך להיות מלחמה. וטעם שלישי, אני שואל אתכם, אנשים אוכלים, שותים, חוץ לארץ, נוסעים, ארובה, מקסיקו, נוסעים לך לדיוטי פרי, עושים קניות, נוסעים, אתה מחכה למשיח? אתה צריך משיח? לא צריך, הכל טוב. יש לי בתים, יש לי זה, מנדנדה, מגלגל ריזלה, לאיזה חושה, מבסוט, החיים טובים. למה אני צריך משיח? אני הייתי פעם בניו יורק, היה איזה אחד בא אליי, אומר לי, הרב, אתה הוזיה אותי מהיוטיוב. אז אומר לי, אתה הרב של היוטיוב? אמרתי לו, שמה ישראל, אני לא הרב של היוטיוב. אומר לי, אתה יכול לבוא, אני שומע את השיעורים שלך, אתה יכול לבוא אליי לבית לשים מזוזה? אמרתי לו, בכיף, אני אבוא אליך לשים מזוזה. באתי אליו לבית, שמתי לו מזוזה, אומר לי, אתה רוצה, אני אעשה לך סיבוב בבית? אמרתי לו, כן, למה לא? שיתגאה קצת, הוא רוצה להתגאות, למה הוא רוצה לעשות לי סיבוב בבית? הוא רוצה. טוב, לקח אותי קומה ראשונה, קומה שנייה, קומה שלישית. אני אומר לכם, הוריד אותי 3 קומות למטה גם. ברוקלין של מטה, ברוקלין של מעלה, דאונטאון ברוקלין. וירדתי, בריכה אולימפית, כמובן, הכל כלום לא חוקי. אז מה, איך אישרו את זה? לא אישרו. קיר גבס, וכשבא הוא ירקרק חרוץ, מעביר לו את זה שלו, ומבסוט. אחרי שהוא הולך, מוצאים את הקיר גבס, וכולם יודעים את הטריקים האלה. אני אומר לך, בית של החיים. אמרתי לו, תגיד לי, אתה מחכה שהמשיח יבוא? הוא אומר לי, בטח, חכה לו בכל יום שיבוא. אמרתי לו, אתה יודע שהוא בא, אתה בא לירושלים. מה תעשה עם כל הטירה הזאת שבנית? הוא רוצה לי, מה פתאום? המשיח לוקח את כל הבית הזה ומביא אותו איתי לירושלים. אמרתי לו, תגיד לי, אתה רציני? אתה הולך לגור באיזה בייסמנט, כשאתה פותח את החלון, אתה רואה רגליים של אנשים ברחוב גאולה במאה שערים. אתה חושב שאתה תבוא לפה עם הבית הזה לירושלים? אנשים לא מחכים למשיח. והכי קטע, אחר כך הלכנו להתפלל בשערי ציון. אז איזה אחד סורי אחד בא אליו ואומר לו, אהלן. אז הוא אומר לו, אהלן. הוא מסתכל עליו ואומר לי, הרב, אתה יודע מי זה? אמרתי לו, אני לא מכיר, אני לא, אין לי מושג. אתה יודע איזה מיליונר הוא? כל פעם שאני רואה אותו, אני אוכל את הלב, למה השם לא עשה אותי עשיר כמוהו? אמרתי לו, אבל אתה מסכן, תראה איזה בית, עכשיו אתה עשית חלוקת הבית, אתה רוצה לעשות לך מקבית? אתה רוצה אולי סליחות נגיד עליך? לא מבין איפה אנשים אחוזים, איפה אנשים אחוזים? אבל אתה רואה, אדם שיש לו בית כזה גדול, הוא מחכה למשיח? איני אינה, הוא מחכה למשיח שיבוא? לא. למה שיבוא משיח? טוב לי. אדם שטוב לו, לא מחכה לגאולה. למה לא? כי החיים יפים, החיים טובים, אז לא צריך גאולה. למי, מי אדם צריך גאולה? כשהוא בצרה, בצוקה, בלחץ, בעצבים, במרורות, יש לו בעיות בריאות, בעיות פרנסה, בעיות עם האישה, בעיות עם הבריאות. מה? זה לא פשוט. כמה פעמים אמרתי לכם שחזרנו אומרים שעד שבן אדם מתחתן יוצא הנשמה. אחרי שמתחתן עוד יותר יוצא הנשמה, אבל גם יוצא הנשמה. היה איזה תלמיד שלי שבא חופה, אתם יודעים, יש אצל האשכנזים, שהם עושים סיבובים מסביב האימא של הכלה והאימא של החתן והכלה. 3 נוקבות מסובבות את ה... ראיתם את זה פעם? ראיתם את זה פעם? מסובבות את החתן, כמו חומת יריחו. הקפות של קורי הקביש. אז היא באה, ראיתי את החתן, שכשעושים לו את זה, הוא מתפלל. באתי אליו בסוף החתונה, אמרתי, בסוף החופה, אמרתי לו, תגיד לי, מה אמרת? הוא אומר, עזוב הרב, זה ביני לקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, אני הרב שלך? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אז אני גוזר, תגיד לי מה אמרת. הוא אומר, אמרתי, זו חליפתי, זו תמורתי, זו כפרתי, זו חליפתי. אמרתי לו, לא התחתנת, כבר אתה רוצה שהיא תלך. אבל בכל מקרה, אתה רואה שהחיים, אנשים חיים איזי, החיים של אנשים כיף, כבר אין להם צרות, אז ממילא, בגלל שאין צרות, אתה לא מחכה למשיח. למה אתה מחכה למשיח? למה יבוא המשיח? יש לך את הבית גדול, יש לך טסלה, יש לך חוץ לארץ, אוכלים, שותים, נהנים, על מי אתה מחכה למשיח? מתי שאתה בצער, בחושך, בצרה וצוקה, ואתה חנוק, אז אתה מחכה כבר מתי תבוא הגאולה, ואז יבוא המשיח. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא, כשהוא רוצה להביא לנו את הגאולה, הוא לא יכול להביא אותה ב-normal circumstances. זה לא יבוא בנסיבות רגילות, זה חיים רגילים, עולם רגיל, ופתאום במשיח, חזק וברוך. המשיח, איפה הוא גר? עשו לו איזה וילה בממילה, בירושלים, והוא, בית המקדש ירד בנוי, והוא הולך כל יום לבית מקדש, ואתם ממשיכים פה במיאמי לחיות, ועולם כמנהגו נוהג, רק נגאלנו. חכי בלש, זה לא עובד ככה. אלא מה? צריך להרוס את כל המוסכמות החברתיות. העולם מלא בזימה, מלא בשקר, מלא בפריצות. העולם כולו מושחת. אנשים מושחתים. אז צריך להרוס את הכל. איך אמרו? הזרע לפני שהוא מנביט, הוא מרכיב באדמה ואז הוא מנביט. ככה הקדוש ברוך הוא עושה. הוא רוצה לגלות עולם במלכות שדי, אז חייב להרוס את כל מה שאתה מכיר ולבנות הכל from scratch, הכל מההתחלה, הכל מההתחלה. אז אין ברירה אלא להביא את הכל במלחמה, ועל ידי שאתה תהיה במלחמה בפחד, באימה, סוגר את הדלתות, פותח את המצלמות, הולך קונה נשק. מה, אנשים היום הגעתי לפה למיאמי, אומרים לי הלכו לקנות נשק, לא נשאר נשק. לא נשאר נשק. אפילו כדורים לא נשאר, כדורים לא נשאר, מקסימום אדוויל יש. אבל כדורים, אמר לי, one way a block, התור לקנות נשק בחנויות, תור של בלוק מחוץ לחנות. אתה יודע מה, אנשים נכנסו לפאניקה? ואתם נמצאים פה בחוץ לארץ, מה אנחנו שיש לנו ערבים שם? מה אנחנו נגיד? אתה לא מאמין מה הולך שם, אנשים בפאניקות. הבן גביר עוד אומר שמעולם לא היה כזאת תנופה של ביקוש לנשק. פותחים כיתות כוננות. אנשים כולם קונים נשק. אני אמרתי למשה ממיאמי, אתה חייב לעשות רישיון על טנק. או חייב לעשות רישיון. אני גם אמרתי שאני לא אתפלא אם אני אראה בשכונת הבוחרים טנק פתאום. הוא שמה. אתה לא מאמין, אבל אנשים באמת נכנסו לפאניקה. מה קרה? מה קרה? איזה מלחמה של 1400 ואתם בפאניקה? מה יהיה אם זה יהיה בכמה חזיתות? מה יהיה אם איראן תפתח? אתם יודעים, מדינת ישראל לא יכולה אפילו להתמודד עם הקומץ של 2,000 מחבלים? מה כל הרעש והבלבולים והצעקות? 2,000 מחבלים! ככה הקדוש ברוך הוא עשה. בקטנה של הקטנה! 2,000 מחבלים! לא תגיד צבא! תגיד איראן, תגיד מדינה נגד ישראל, תגיד איזה מלחמה, מצרים נגד ישראל, כלום. פלחים עם קפקפים מעזה באו לתוך עם טויוטה ואופניים, באו לתוך זה ורצחו אותם. מה יהיה כשאתה תהיה מול מעצמה כמו איראן? והמדרש אומר בתף צדיק ת' מדרש על קוד שמעוני, דור שבן דוד בא במלך פרס, מי זה מלך פרס? איראן, זה פרס, הוא מחריב את העולם כולו. הם כבר השאירו את האורניום שלהם, ומי שבאמת יודע כבר, באמת העולם מחומש. רק מחכים מי הראשון שלוחץ על כפתור. זה מה שמחכים כרגע. הראשון שלוחץ על כפתור מבעיר את כל המזרח התיכון שיבעיר את כל העולם. והאנשים נכנסו לכאלה פאניקות וסטרסים על 2,000 מחבלים באיזה פלחים מעזה. מה תעשה שבאמת תהיה מלחמה כלל עולמית? או מלחמה של איראן שהיא תתחיל את כל הבלגן? ואנשים, על זה כולם בפאניקות ובמתחים, התחילו לקבל על עצמם קבלות, ברוך השם, הולכים מביאים נשקים, הולכים מחפשים זה, על זה. אז אתה מבין שאתה לקראת מערכה הרבה יותר מורכבת, כשזה באמת ייפתח ויתלקח, וזה יתלקח. כי אני מביא לכם פה את דברי רבותינו שאמרו שחייב שיהיה מלחמה לפני שיבוא המשיח. ולפי הרמב"ן, בביאור שלו על שיר השירים, על הפסוק ומתי הם לנוטרים לו, הוא עשה חשבון מתי זה הקץ של בעיתה, לא החישנה. החישנה, אומר רבי יהושע בן לוי צדיק חץ סנדרין, היום אם בקולו תשמעו. אם זה החישנה, אתם יכולים היום שהמשיח יבוא. אני מדבר על בעיתה, היינו סוף הכביש. אקסיט, יכול להיות אקסיט הרבה לפני. נהיה טובים עם ישראל משמרים שתי שבתות מיד ניגלים, אבל אתה מבין שזה כמעט לא מציאותי. אז מה מחכים? לבעיטה. היינו על ה-dead end, מה שנקרא נגמר הכביש של הגלות. מתי זה? לפי החשבון שלו זה עוד 17 שנה. עכשיו, בתוך ה-17 שנה האלה צריך להיות חיית המתים, צריך להיות מלחמת גוג ומגוג, צריך להיבנות המקדש, צריך הכל בתוך השבועה. מה? איפה? איפה אתה תספיק? אתה רואה שאתה כבר במריח, אתה מריח כבר את הגאולה. אני לא מדבר על הנכדים שלנו, על הילדים שלנו שיראו את זה. אז שאנחנו נזכה לראות את זה. אמר רבי שמעון, זכאי ומן תשתכח בארו זמנה וחייבי ומן תשתכח בארו זמנה. אשריו מי שיהיה באותו הזמן, יראה את הגאולה, יראה את הבית מקדש, יראה את הפנים של המשיח, ירוץ לברך עליו, דף י"ט מסכת ברכות. הגמרא אומרת שמה, לעולם ירוץ אדם לראות את הכבוד שעושים למלכי אומות העולם. למה? שאם יזכה ויראה את הכבוד שעשו למלך משיח צדקנו, יראה מה זה לועג לרש, מה, איזה כבוד עשו להם. אתם תראו מי זה המשיח, איזה עוצמה, איזה בן אדם, איזה נשמה עצומה תתלבש בו. אבל חייבי הוא מנדיש תקח באוזים נע, מסכן מי שישאר באותו הזמן. אתה יודע מה זה חבלי משיח? איזה צרות יהיה? עד שבן אדם יגיד להרים קרקסונו ולגבעות פול נעלינו, כך כותב רבי אברהם אזולאי בשם הרמק, כבר יהיה כל כך צרות, אנשים ייכנסו לפניקות. וזה איזי, זה קורה ברגעים, ברגעים. רק חסן נסראללה יחליט שהוא קיבל את הסריטה שלו, אחרי שהשפילו אותו כולם אחרי הנאום העלוב שהוא עשה. רק זה, אתה יודע איזה טילים יש לחיזבאללה? זה לא חמאס מתחת לאדמה. הוא מעל האדמה במוצער. יש לו טילים מדויקים, יש לו אלף לוחמי קומנדו. עכשיו, אתה יודע מה זה אלף לוחמי קומנדו? אתה יודע כמה לוחמים מתו, נפלו במלחמה בעזה? מהימם, יש יחידות שלמות של האליטה של הצבא והימם שנמחקו. אתה יודע כמה? אז מי נשאר לנו? מה יהיה? אתה רואה שמלחמה כזאת מדינת ישראל לא מסוגלת לנהל בלי הביג בראדר שיבוא מארצות הברית ויגן עליה. אז מה אתה תעשה כשבאמת גם היא לא תהיה שמה? אז אתה מבין שאין לך על מי לסמוך. שמחת על הצבא, דיבר, ואני הכי לא יכול לסבול את הנאומים של נתניהו. אני הוריתי, אני הדרכתי, אתה מדבר עוד, אתה לא מתבייש, במקום שאתה תוריד את הראש, תגיד, הגילתי. מה? רמטכ"ל נעלם, המוסד נעלם, מודיעין נעלם, מה הולך כאן? אתה רואה שאין לך על מי לסמוך, אין, אם אתה, שאלו חז"ל צדיק ח' עמוד ב' סנהדרין, מה יעשה אדם וינצל ממלחמת גוג ומגוג? אמר להם רבי אליעזר, יעסוק בתורה וגמילות חסדים, זה הדבר היחיד שיציל אותו, לא הנשק, נשק זה רק מחובת ההשתדלות, אבל מה באמת יציל אותו? תורה וגמילות חסדים. גמילות חסדים זה לעשות לאחרים טוב, כמו שאתה רוצה שיעשו לך טוב, ותורה, אז התורה נקרא תורת חסד הלשונה, זה ממתק את מידת הדין. אז אתה רואה מכאן שהקדוש ברוך הוא רוצה לקדש את השם שלו בעולם. כשהחיים טובים לא צריך משיח. למה צריך משיח? הכל טוב. אבל כשאתה בחושך, אתה מצפה לאור, אתה מצפה לגאולה. ולכן זה הטעם השלישי למה צריך המשיח לבוא. והטעם הרביעי, הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות. לא הגיע הזמן, הנגלתי אתכם אחרית כראשית. בראשית מה היה? דם, צפרדע, כינים, שידוד מערכות הטבע. המהר"ל כותב, נקרא ליל הסדר, שיש סדר למכות. איך היה סדר למופתים? דם זה בתוך האדמה, בתוך המים, זה הדם, המים שבתאומות נהפכו לדם. צפרדע זה מה שיש בתוך המים, כינים זה כבר האדמה. שהפכה לכינים, החול. הרוב זה מה שמהלך על האדמה. אחרי זה דבר זה מעופפים. תראו איך זה עולה מלמטה למעלה. עד מכת המאורות, ויותר מזה, מכת בכורות, ששם הקדוש ברוך הוא הבדיל בין טיפה של בכור לטיפה של ננה של בכור. ככה עתיד להיות פי 50 בגאולה האחרונה, שנאמר כי אם אצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, נון פלאות. פי 50. למה אני צריך עכשיו פלאות? אם החיים טובים, אם הכל אותו דבר, אם זה normal circumstances, normal days, רק מתי אתה צריך פלאות? מתי אתה צריך ניסים? מתי אתה צריך שידוד מערכות הטבע? כשיש מלחמה, כשיש צער, כשיש אויב, כשיש צער שרוצה להפיל אותך, שרוצה לרצוח אותך, להרוג אותך, ואז בא הקדוש ברוך הוא ומושיע אותך, ונתגדלתי ונתקדשתי לעיני גויים רבים. הגמרא אומרת, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים. איך הוא יקדש את השם שלו? למה צריך שהוא ייראה אם זה לא יהיה מתוך צער? ולכן מוכרח שיהיה מלחמה, כי המלחמה היא הפלטפורמה, היא הבמה שתרים את הכניסה של הקדוש ברוך הוא להתגלות בעולם. אתם מבינים מה אני מדבר? הבנתם מה אני מדבר? יופי, וזה מה שאומרת הגמרא בפסחים קופיות ח' עמוד ב', לא לנו אדוני, לא לנו, כי לשמך תן כבוד. אמר רבי יוחנן, זו מלחמת גוג ומגוג, שעל ידי המלחמה שמך תן כבוד. על ידי שהקדוש ברוך הוא יצא למלחמה, אז השם של קודש הבריך הוא מתעלה. אז מה יצא לנו מכאן? יצא לנו מכאן שעל ידי, כשיש חושך, אז מחכים לאור, זה הטעם השלישי. על ידי החושך אתה מחכה לגאולה. כמו הגמרא אומרת בדף י"ב עמוד ב' במשנה בברכות, מזכירים יציאת מצרים בלילות. הגלות נמשלה ללילה, ליניה הלילה. הגלות נמשלה ללילות. ביציאת מצרים אתה מזכיר בלילות, בגאולה, בגלויות שאתה בלילה, אתה מזכיר את יציאת מצרים. למה? לומר לך שכמו ממצרים הוא הוציא אותנו, הוא יוצא אותנו גם עכשיו. יש רב עובדיה, יביע עומר, חלק זין, יורד היה סימן, חלק זין, יורד היה סימן יוד זין. שם הרב עובדיה נשאל באחד שהיה לו צער גדול, ולא היה לו כסף פרנסה על הבית שלו. אז הוא אמר לאשתו, אני עוזב את הכולל, אני הולך לעבוד. מה נעשה? אביא לחם הביתה. מה, זה לא בושה, זה בושה שלא מביא לחם הביתה. הילדים שלו צועקים, דף אי עמוד בית מסכת חגיגה. הגמרא אומרת שמה שלושה, הקדוש ברוך הוא בוכה עליהם, אחד על מי שעוסק בתורה ולא יכול לעסוק. אז אחד הפירושים, למה אתה עוסק בתורה? הילדים שלך רעבים ואתה עוסק בתורה? תלך תעבוד וגם תלמד, כמו שהיה אומר רבי ישמעאל, תורה עם דרך ארץ, למד אי עמוד בית מסכת ברכות, צדיק תת מסכת מנחות. אז גם כן תדאג לילדים שלך. פרנסה זה קשה, בפרט בדור האחרון שאמרנו, תכלה פרוטה מן הכיס. בעצם זה שבן אדם עובד, אז הוא עושה מצווה, גדול הנהנה מי יגיע כפיו, יותר מי ירא שמיים, דף ח' מסכת ברכות. על יגיע כפיו כתוב, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אבל ירא שמיים כתוב רק, אשרי אדם יראה את השם, בלי טוב לך. אז יש עניין, וגם קופיות ח' מסכת פסחים, פרנסתו של אדם קשה כמו קריאת ים סוף. ככה גם עולה מהזוהר פרשת עקב דף רשעין ב'. אז הלך, רוצה לעבוד. אז הרב עובדיה כתב לו תשובה, ואשתו לא נותנת לו לעבוד. אשתו אומרת, לא, לי לא אכפת לי, יהיה כסף, לא יהיה כסף, אתה תשב תלמד בכולל. זה מסירות נפש יש לה. לאנשים של היום, הלוואי היה ככה. אבל אז, תראה איזה מסירות נפש. הלכו לרב עובדיה, היו שכנים שלו. באו לרב עובדיה, ביקשו מהם הרב, אנחנו יודעים שאתה עסוק והכל, אבל זה שלום בית יותר גדול מהכל. מה, גם מביא שלום בן אדם לאשתו, אשתו בן אדם לחברו. תלמוד תורה כנגד כולם, אומרים את זה כל יום, משנה במסכת פאה, בדף א'. נו, מה הבעיה? הוא רוצה לעבוד, אני לא מסכימה שהוא ילך לעבוד. ואני רוצה שהוא יושב ילמד. הוא אומר, אבל הרב, אין פרנסה, מה אני יכול לעשות? אני אומר לך את האמת, הפרנסה הכל בדוחק. אז הרב עובדיה כתב לו תשובה שם בחלק זין, סימן יוד זין ביורי דעה, ביביע עומר שלו, ושם הוא כותב שהאישה צודקת. והוא אומר שישב ילמד, הקדוש ברוך הוא ידאג לו, שלא ראינו, תנער ראיתי גם זרקנתי לו, ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לכם. לא יכול להיות בעולם שמי שילמד באמת לשם שמיים טהור, שהקדוש ברוך הוא יעזוב אותו. ילמד תורה מעוני, סופו ללמוד תורה מעושר. ועל זה חזל אומרים, בדף י"ב חגיגה, בדף ג' בעבודה זרה, אומרים חזל, כל העוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום. אם אתה לומד תורה בפשט, בלילה, כמו עכשיו זה לילה, או אחרי חצות יותר טוב זה לילה, אז פתאום נהיה לך חוט של חסד ביום. זה גם סגולה נהדרת, אם יש לכם משפט, או אתם צריכים ללכת לפני איזה שופט, או מי שלא יהיה, או הכרעות, או משהו כזה, תקום בתורה לפני עלות השחר, תקום לפני עלות השחר, תעסוק בתורה, ואז יהיה לך חוט של חסד. יהיה לך מתיקות, וכשיראה אותך השופט, יתת הדין לטובתך. וזה בדיוק הוא מנוסה, כדאי לעשות את זה. תקום אחרי, אני יודע על מה, תגיד שלוש בלילה תקום, תעשה נטילת ידיים עם ברכה, ברכות השחר, ברכות התורה, תעשה תיקון חצות עם דמעות שליש, תלמד תורה ויהיה לך מתיקות. אתה לא יכול לראות את זה. אבל מי שיש לו עיניים רוחניות, הוא יכול לראות את זה. וגם המזל של הבן אדם רואה את זה, לכן השופט, גם שאין לשופט עיניים רוחניות, אבל הוא יכול לראות את זה, נוטה עליו. זה הפשט, כל העוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום. אבל על דרך הסוד, כל מי שעוסק בתורה בלילה עכשיו, בגלות, שהוא בצמצום, שחיים שלו קשים, שהוא בפיזור המוחין, שהוא בגלות המוחין, לא כיף לו החיים, והוא דוחק את עצמו לעסוק בתורה, הקדוש ברוך הוא ירים אותו והוא יעסוק בתורה ביום. יסדר לו פרנסה, יסדר לו בית, יסדר לו את החיים. אז כל העוסק בתורה בצמצום, הקדוש ברוך הוא מביא אותו מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, מחושך לאור גדול. באותו כנל, אותו יסוד אנחנו עכשיו לוקחים. מי ינצל מהמלחמה ויראה את הגאולה ויצא ליום, לאור הגאולה? מי שנאמן להקדוש ברוך הוא בלילה. ולכן עכשיו זה הזמן להתחזק ביראת שמיים, בעבודת השם, בתורה, בגמילות חסדים, כי אתה מוכיח לקדוש ברוך הוא שאתה אוהב אותו. אין מגבלים גרים לאימות המשיח. למה? שלא יגידו, תראה למה הם מתגיירים? מתגיירים כי הם רוצים ליהנות מהטובות של עם ישראל. לא, אתה תעסוק בתורה כשאתה בצמצום, כשאתה בלילה, כשאתה בחושך, כשאתה במוחין קטנות, שיש אנטישמיות שהולכת וגואה בעולם. אתה תראה להקדוש ברוך הוא שאתה אוהב את השם כשקשה לך, כשאתה בצרה וצוקה, אז הוא יוציא אותך מאפלה לאור גדול. ולכן יש לך ארבע טעמים למה צריך לבוא המלחמה בשביל הגאולה במלחמה. אחד, להיפרע מאומרות העולם. שתיים, לברר את הערב רב להוציא אותה מעם ישראל. שלוש, לקדש את השם של הקדוש ברוך הוא בעולם על ידי אותות ומופתים. וארבע, שירצו את הגאולה. למה צריכים את הגאולה אם אין צרה? אז על ידי הצרה ירצו את הגאולה ויגאל אותם. אז באמת שאני רואה חיזוק עצום בארץ ישראל, וגם כאן במיאמי יש הרבה חיזוק, אנשים קולטים שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. עד היום היינו בטוחים שהרמטכ"ל, הצבא, המוסד, ראש מפקד אק"מ, ראש הממשלה, יש לנו, הראו ש... לא יודע אם, אם היה שם איזה משטף מבפנים, לא יודע מה המחדלים האלה, וגם most likely אנחנו גם לא נדע אף פעם מה היה שם. רק הוא בשמיים יודע. מה פתאום תימן שולחים טילים לארץ ישראל? מה התעוררו התימנים? אתם יכולים להגיד לי? מה הם באים להתנקם על מה שעשו להם עם התינוקות בפרשת התימנים? לא, אני לא מבין, מה התימנים? זה כמו המלאק, בא מרחוק. זה לא הקטע שלך המלחמה, אז למה באת? למה באת? כל מה שלקחת, לקח את הבריתות של עם ישראל, חתך להם את הברית וזרק למעלה לשמיים. אתה מבין שזה מלחמה נגד הקדוש ברוך הוא, מלחמה להשם בעמלק. אלה שבאו החמאסניקים וביטרו, איברים, חתכו, הרסו, כל הדברים האלה, מה זה? זה לא עמלק? מי יודע אם אלה לא עמלקים? יש מצווה, אני אומר, שחיילים שיוצאים למלחמה צריכים להגיד לשם ייחוד, ואם זה מזרע עמלק, אני מקווה, מחות עם חיית זכר עמלק תחת השמיים, לא תשכח. אז יש בזה גם כן מעלה. אבל אתה רואה שהאומה הזאת ישמעאל מהשמיים עם לכוה. לא ככה אמר רבי יוסף בן קיסמא לרבי חנינא בן תרדיון. חנינא אחי, אי אתה יודע שהאומה הזאת מהשמיים עם לכוה, שהרי החריבה את ביתו, שרפה את היכלו, הרגה את חסידיו, איבדה את טוביו, ועדיין היא קיימת, ואני שמעתי עליך שאתה מקים קהילות ברבים, וספר תורה מונח לך בחיקך, תמה אני עליך אם תמות מיתת עצמך. אמר לו, מהשמיים ירחמו. אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי, מהשמיים ירחמו. וזה בדיוק אותו דבר. אתה לא רואה את הישמעאלים, כמה צער הם עשו, כמה פיגועים, כמה רצח. ראש שלהם ימח שמו יאסר ערפאת, שברוך השם שהיום הורידו את האנדרטה שלו, הצהל הוריד את האנדרטה לזכר יאסר ערפאת. רב המרצחים קיבל פרס נובל לשלום. אתה מבין? כשהוא עשה שלום עם רבין וביל קלינטון באוסלו, בפשעים שעשו שם. פרס נובל לשלום הוא קיבל. אתה יודע איזה דם הלך ברחובות ירושלים? מה זה, איזה אינטיפדות היו שם? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עוד לא נפרע מהישמעאלים הארורים האלה? אלא מה? מהשמיים הם לכאורה. זה זוהר, איזה זוהר? זוהר פרשת וירד אף למד בית. הזוהר אומר שם, למה נקרא שמו ישמעאל? מרוב הצרות שהם יעשו לעם ישראל, אז עם ישראל יהיה שוויה ויזעקו אל השם עד שישמע אל ויענם. זאת אומרת שכל השם שלו זה רק על הצער, על הסוף של הצער שהוא עושה לנו. ולמה ישמעאל עושה לנו צער? לא תאמינו מה כותב הרמב"ן. בגלל שרה אימנו שעינתה את אגר אימא שלהם. זה מה שהוא כותב. ותענה שרה. ואז היא בורחת ורואה את, רואה את המלאך אל רואי. ואז הוא אומר לה, אגר, שפחת שרי, אם זה בת ואן תלכי, היא אומרת, מפני שרי גבירתי אנוכי בורחת. ואז הוא אומר לה, לכי ויתעני תחת גבירתך. יהיה שווה לך העינוי הזה, כי אחר כך הילדים שלך ידם תהיה על העליונה, בגלל מה שהיא עשתה להם. אז אתה רואה מכאן שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם כולם כחוט השערה. קוף חף אלף מסכת יבמות סביביו נסערה מאוד, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. מה אנחנו צריכים לעשות? להתפלל לשרה עמנו, שהיא תתפלל עלינו. להתפלל לאברהם אבינו, ללכת לקברות צדיקים, לחזור בתשובה, לתקן את המעשים, וכמובן תורה וגמילות חסדים, זה הדבר היחיד שמציל ממלחמת גוג ומגוג. לא הצבא, ולא המדינה, ולא המוסד, ולא המודיעין, וצ'ו תשועת אדם, אל תסמכו על בני אדם. מי שסומך על בני אדם, השם שם אותו בידיים של בני אדם, כמו שהבאתי את הגמרא בבבא בתרא צדיק א' עמוד ב', ולא הזכרתי שככה היה יוסף הצדיק, שאמר לשר המשקים, כי אם זכרתני והזכרתני, השאיר אותו בקלבוש עוד שנתיים.
הוא היה צריך לראות את אבא שלו לפני שנתיים. אתה אומר זה חרטניס, תשאר בבור עוד שנתיים, והאם מקץ שנתיים ימים הוא פרו חולם. כל החלום היה צריך לבוא שנתיים לפני. ולמה שם אותו שם עוד שנתיים? אתה בוטח בבני אדם? אתה חושב שהוא יציל אותך? מה אתה חושב שבן אדם יגן עליך? איפה כל איזה מחדל שערורייתי שלא קם במדינת ישראל שיזכר לחרפות ולדיראון עולם עד סוף כל הדורות היה מה שהיה פה בשמחת תורה. אתה, למה? סמכו על בני אדם. אז אתה תסמוך על בני אדם שיגנו עליך? אתה חושבים שאתם יושבים פה כאן על סיר הבשר פה בארצות הברית אז אמריקה תגן עליכם? אם יהיה פה מלחמות ברחוב, אנשים ימותו מפחד, מה אתם תעשו? אתה רואה? והראיה שאנשים לא בוטחים בה אפילו בממשל האמריקאי, כל החנויות של הנשק בפלורידה ריקות. לא יודע מה הולך בניו יורק, קל וחומר ניו יורק, שם אנטישמיות פי 10 מפה, שם הדמוקרטים שולטים. אתה מבין שכולם מבינים שאם אין אני לי מי לי. לאט לאט אנשים פוזלים. המשרד העלייה כותב בפרסם עכשיו חוזר לציבור שלא היה כבר עשרות שנים ביקוש כזה לעשות עלייה לארץ ישראל. על מה? על רעידת אדמה קטנה שבקטנה שהשם עשה. 2,000 פלחים גרמו לכל העולם לרעוד. לכל העולם היהודי, לכל העולם כולם, על 2,000 פלחים מעזה עם כפכפים וטויוטה. על זה, מה יהיה שיהיה פה באמת מלחמה? לא, אני שואל באמת, מה יהיה? אתה יודע, לא היה טיסות לארץ ישראל. עוד אנחנו, יש לנו שתי אמריקאית, הילדים אמריקאים, קיבלנו עוד מהממשלה, תבואו לנמל חיפה, מחכה לכם אונייה. אונייה מטעם ארצות הברית, ישימו אתכם ביוון, מה נעשה ביוון? משם תסתדרו. וגם אתה צריך לשלם על האונייה, אתה מבין? האונייה, מה אתם חושבים, שזה לא יגיע הזמנים שיהיה פה אוניות? כבר לא יהיה מטוסים, למה? יפחדו שמטוס יפגע בו הטיל, אז יהיה רק אוניות? מה, אתה חושב שהעולם הכל רגוע? זהו, וחיו באושר ואושר עד עצם היום הזה? אם השם רוצה בעוד רגע, יכול להיפתח מלחמה כזאת עצומה שחיזבאללה תשגר טילים לקריה, תשגר טיל לקורה האטומי בדימונה, תשגר... אני קראתי ראיון עם חסן נסראללה, אתם יודעים איזה בחור חריף הוא עם אח שמו? אתם יודעים איזה חכם הוא עם אח שמו? זה לא איזה עמה, זה לא איזה פועל בניין. מה, אתה יודע איזה תגובות יש לו לפוליטיקאים הישראלים, איך הוא יודע לדבר? הוא אומר, אתם אל תעלמו עלינו שתחזירו אותנו לתקופת האבן, כי אם אתם רוצים, אנחנו ניתן לכם את כל המפות במדינה למקומות הכי רגישים וכבר הטילים שלנו מכוונים. רק צריך ללחוץ על הכפתור וטאק. הוא אומר, אנחנו, כל טיל שלנו כמה שווה? כמה שווה טיל שלנו? כמה שווה טיל של החמאס? 50 שקל? 100 שקל? 750 שקל? יקר לי 750 שקל. אבל 750 שקל? אתה יודע כמה עולה טיל אחד של כיפת ברזל? אה? 100,000 דולר טיל אחד של כיפת ברזל. הם אומרים, אנחנו מרוששים את הקופה של המדינה רק מהטילים שאנחנו שולחים, שיעבור כיפת ברזל, נרוקן את המדינה. מה תעשו? כן, זה עוד ועוד בתכנונים. ומה יעשה כשאתה תבוא לך עם 200 טילים מהחיזבאללה לארץ? כמה כיפת ברזל תציל? כמה? אתה מבין, למה אני אומר את כל זה? שנבין שאין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא. על כלום היה פה איזה רעידת אדמה קטנה שפתאום כל העולם, אין חברות תעופה. אין חברות תעופה תפוסות לארץ. אתה יודע כמה אלה להרים את המחירים? הכל עלה במחירים בגלל שהם יודעים. They take advantage on it, of course. This is the way it is, ככה זה ביזנס. אז ממילא, כשאנחנו מבינים קודם כל את המערכה, אנחנו מבינים איזה תקופה אנחנו חיים, טרום הגאולה, ערב הגאולה, ומבינים שהכל זה השגחה פרטית לקראת הגאולה. הבאתי לכם 4 טעמים למה הגאולה חייבת לבוא במלחמה, וחייב שיהיה מלחמה, כדי להיפרע מאומות העולם אחת מהשנייה, להיפרע מהערב רב, לקדש שם שמיים, ושנזעק כי נרצה את הגאולה. ה-86 שנה האחרונות במצרים היו הכי קשות. הכי קשות, בדיוק נולדה מרים, וחזל אמרו מרים שמה, כי היה מרירות הגלות. למה 86 שנה היו הכי קשות? שהראשונות יהיו הכי קשות. אלא לפני שהקדוש ברוך הוא גואל, הוא חונק את הבן אדם, ואז הוא פותח לו את האור. והיא לעת ערב יהי אור. הפך ההיגיון, לעת ערב יהי לילה. מה זה לעת ערב יהי אור? אלא כשאתה ממש בקנטים כבר לא מסוגל להחזיק כבר את המציאות, אז הקדוש ברוך הוא קומה עזרת לנו עובדנו למען חסדיך. אז הקדוש ברוך הוא מרים אותנו. אז אנחנו קודם כל מבינים, וזה סיכום של השיעור, קודם כל אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים ערב הגאולה.
ואנחנו כן מבינים שיש סיכוי גדול מאוד שהחזית הזאת היא רק פתיחה. זה רק הפרומו. זה רק ההתחלה של מה שעתיד להתפתח. ולא צריך להיכנס לבעלות ולא לפאניקה. כי ייפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש כל זמן שיש לך תורה וגמילות חסדים. אתה תעשה מה שרבותינו אמרו לנו. והם כבר צפו מראש את הגאולה, כמה היא מסובכת, כמה שלא כל אחד יזכה לראות את הגאולה. רק מי שיהיה לו תורה וגמילות חסדים, יהיה עבד השם, ישתדל לנקות את עצמו מעבירות, ידבק בהקדוש ברוך הוא ולדעת. שוטטנו בארבע פינות, תרופה לא מצאנו. הלכנו לרמטכ"ל, הלכנו לזה. אתה יודע, אנשים אמרו לי, עוד באותה שבת שחורה, אנשים באו אליי, עוד אמרו לי, התקשרנו למשטרה 1-0-0. רוצחים, אנשים, אני אומר לך, מבטרים, המערב הפרוע נהיה. אנחנו מתקשרים 1-0-0. היו עונה לי. 1-0-0, שלום. בוא נעמד, איפה עוד? בשנתי? מה לקחת? אתה לא מבין, אתה תסמוך על המשטרה שתבוא. בכלל המחבלים אמרו, איך יכול להיות שאנחנו 5 שעות רוצחים, עושים, חיכינו להילחם מול צבא? אף אחד לא היה. איזה הפקרות, איזה שערוריה. מה? אז אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא סימת העיניים של כולם בשביל לעורר אותנו, ומתעוררים, ברוך השם מתעוררים, אתה רואה שמתעוררים. אבל אל תסמוך על אלה. על אלה אל תסמוך. לא על ממשל כאן ולא על ממשל שם. תסמוך רק על הממשל שם. החסד והכבוד לחי העולמים, העוז והממשלה לחי העולמים. הוא זה שעליו צריך לסמוך. שבנו אליך בבושת פנינו לשכח בעצרותינו. אז זה יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולת עולמים. נזכה לראות במראה, במשיח צדקנו, בגאולה ברחמים, גאולה בנחת, ושבעזרת השם אני מקווה שפעם הבאה אני אראה את כולכם פה בבית המקדש. נעשה שיעור בבית המקדש על הלכות קורבנות, קטורת, מי עולה, מי לא עולה, בעזרת השם שיהיה לנו בשורות טובות. חזק וברוך.